אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. תופעת הנפקת המטבעות הקריפטוגרפיים, ה-ICO, Initial Coin Offering, נכנסה למיינסטרים ב-2017, ודאחה באמצע סוף 2018. התעשייה הזו גלגלה בשנתיים האלו 14 מיליארד דולר. רון גרוס ניהל את מאסטרקוין ב-2013, ה-ICO הראשון בעולם, עוד לפני האתריום. בהרצאה הזו רון מספר איך התחיל הרעיון שהפך לתעשייה שלמה, להנפיק טוקנים בתמורה למטבעות דיגיטליים. רון מספר לנו על השתלשלות הפרויקט ועוד קצת על ההיסטוריה שאחרי. איך התחילה תופעת ה-ICO? מגיש רון גרוס, ממקימי איגוד הביטקוין ומאסטרקוין.
אז שלום כולם, והיום אני אדבר על מאסטרקוין. מאסטרקוין זה שם שהיום פחות שומעים אותו, אבל מאסטרקוין היה ה-ICO הראשון בעולם. אני לא יודע, מי מכם יודע מה זה ICO, שמע את המילים ICO, תוכלו להרים יד, רובם פחות או יותר מכירים. תכף אני אגיד קצת מה זה, אבל אולי לפני זה כמה מילים עליי. אז לי קוראים רון, אני טכנולוג במקור, למדתי בטכניון, הייתי בכמה סטארט-אפים, בגוגל. ב-2011 גיליתי את הביטקוין, וביחד עם מני בעצם ועוד כמה אחרים, התחלנו להקים פה את כל הבסיס לקהילה הזאת, וגם את איגוד הביטקוין הישראלי ועוד פעילויות. ב-2013 בעצם עזבתי את העבודה ו... התחלתי להתעסק ביזמות בביטקוין על כל מיני פרויקטים שניסיתי לעשות, ואז בעצם גם תוך כדי זה הגעתי למאסטרקוין, שהיה ה-ICO הראשון בעולם. אז fast forward כמה שנים טובות מאז, עבור כמה שנים, עכשיו מה שאני עשיתי איזשהו שיפט, אני בעיקר מתעסק היום באימון אישי, עובד עם אנשים על מטרות, משהו אחר לגמרי, אבל עד כאן עליי. אז מה זה ICO? יש כל מיני צורות כנראה להגדיר את זה, אבל בגדול זה סוג של IPO רק בלי הרגולציה. IPO, למי שלא מכיר, מסתבר שיש גם כאלה שלא מכירים, כי דיברתי על זה היום עם מישהו, ואז הוא אומר, רגע, מה זה IPO? אז IPO זה בעצם הנפקה ציבורית, זה הנפקה של חברה. חברה, כמו החברות שאתם מכירים, גוגל ופייסבוק ואמזון, כולם התחילו בתור חברות פרטיות. כן? כמה יזמים באיזשהו גראז' עובדים על איזשהו רעיון, על איזשהו סטארט-אפ, אולי מגייסים קצת כסף, ממשקיעים פרטיים, מ-Angel Investors, מקרנות, ובתמורה לכסף הזה נותנים מניות, אבל כל התהליך הזה של המכירה של המניות, הוא לא פתוח לציבור. יש חוקים מאוד מאוד נוגשים על מי יכול להיכנס, ולמי אפשר לשווק את ההשקעות האלה. וזה דברים שאתם לא יכולים, אתם מהחשבון בנק שלכם, או בבורס החביבה לכם, להיכנס, היום אתם כן יכולים להיכנס ולקנות מניות של גוגל ב-1,000 דולר, אבל כשגוגל התחילה והייתה 10 אנשים או 5 אנשים באיזה גראז', לא יכולתם לעשות את זה. כלומר, יש איזשהו שלב בדרך מחברה פרטית, גדלה, מגייסת כל מיני סביבי השקעות, ואז באיזשהו שלב הם עושים IPO, עושים הנפקה לציבור, שזה בדרך כלל, אחרי שהחברה כבר מאוד מאוד גדולה, שווה הרבה מאוד כסף, התהליך ה-IPO עצמו, תהליך ההנפקה, הוא גם עולה מהרבה מאוד כסף, יש הרבה גופים שמעורבים בעניין, עורכי דין ורואי חשבון וחתמים ו-investment bankers וכו וכו וכו, וזה תהליך עם רגולציה מאוד כבדה, החברה צריכה לייצר תשקיף, שבעצם מסביר מה החברה עושה, למה הם חושבים שיהיה רווח למי שישקיע וכו, זה תהליך קלאסי שקיים בעולם הרגיל, העולם הישן, כמו שאנחנו מכירים אותו. אז ICO לוקח את הקונספט הזה בערך, רק עושה אותו במערב הפרוע, כאילו, ממש בלי, או לפחות ככה זה התחיל, בלי שום רגולציה. אתם פשוט שולחים קריפטו, אם זה ביטקוין או אתריום או מטבע אחר, לכתובת, כן, לכתובת של המייסד או של החברה שמנפיקה. שולחים כמה ביטקוין שאתם רוצים או כמה קריפטו שאתם רוצים לכתובת הזאת, ובתמורה החברה מנפיקה לכם טוקנים, כן, איזשהם הסימונים, אמורים לייצג איזשהו משהו, הסימונים האלה הם סוג של חצי מבוזרים, כלומר הם ברשותכם, הם בדרך כלל ממומשים היום על איזשהו פרוטוקול אחר, ואתם יכולים לאחסן אותם אצלכם ולמכור אותם, לסחור בהם בבורסות או איפה שבא לכם. וכל התהליך הזה לא נוגע כל כך ברגולציה, כן? זה פשוט תהליך טכני של שלוחים לכתובת, מקבלים חזרה סימונים. גם היום לא באמת ברור עד הסוף מה נותן את הערך לסימונים האלה, לטוקנים האלה. יש הרבה אנשים שנסו להסביר לכם למה כן יש ערך, למה אין ערך. אני עכשיו פחות כרגע מתעסק בזה. ולגבי רגולציה, זה משהו שהעולם נהיה מאוד מודע אליו ב-2017 ו-2018, ויש הרבה דיבור על זה, יש שאלות האם זה נופל תחת רגולציה קיימת או לא, אבל במעט מאוד מדינות, אם בכלל, יש רגולציה ספציפית שמגדירה איך עושים ICO. כלומר, פשוט רוב ה-ICO שהיו, הם פשוט התעלמו מהרגולציה או הלכו לאיזה מדינה סופר מתירנית, ששם לכאורה זה סבבה ועשו את זה שם, אבל בעצם מכרו לכל העולם. ואני מציין פה גם שזה, רוב ה-SEO הם בדרך כלל כן סוג של סקיורטי, סוג של נייר ערך. כלומר, הרשות לניירות ערך, בין אם זה בישראל או בארצות הברית או במדינות אחרות, אפילו שאין רגולציה ספציפית, הם לא הוציאו חוק ספציפי או תקנה על ICO, אבל הם אומרים, אוקיי, if it walks like a duck and quacks like a duck, it's probably a duck. כן, יש Howey test שה-SEC, הרשות לניירות ערך האמריקאית, בעצם משתמשת בו בשביל לבחון את הדברים האלה. אם זה נראה ומרגיש כמו public offering, כמו מניה, כמו משהו שאמור להיות regulated, זה כנראה כזה, ומי שמנפיק כאלה, יכול להיכנס לכלא, אם הוא לא עושה את זה תחת החוקים המתאימים. אז למה זה מעניין? זה איזשהו שקף שאתם רואים פה בעצם שני גרפים. האמת שמצאתי כמה נתונים סותרים, אני פשוט בחרתי להביא לכם משהו בשביל הטעימה. זה מראה גם את מספר ה-ICOs, שמקווה שהנתונים פה איכשהו ברורים. זה מראה גם את מספר ה-ICOs וגם את כמות הכסף שגויס ב-ICOs ב-2017 ו-2018. אנחנו רואים שמדובר פה על מיליארדים, לדעתי זה מיליארדים בחודש. היה אפילו דיבור באיזשהו שלב שהכסף שמגויס מה-ICOs אפילו יותר גדול מהכסף שמגויס מהתעשיות המסורתיות, מקרנות הון סיכון. אני לא נכנס פה להשוואות האלה, כי זה באמת תלוי איך סופרים וכו', אני רק שם את השקף הזה בשביל להראות לכם את גודל התופעה. באמת מיליארדים ויותר של דולרים מתגלגלים, כולל חברות ענק, כמו טלגרם אולי אחת הכי גדולות, ו-EOS, טלגרם בתור חברה קיימת שעשתה ICO, יש גם טרנד של לעשות פרייבט ICO, שזה כאילו להנפיק טוקנים, אבל שהם לא יהיו נגישים לציבור. יש, באמת, אפשר כנראה למלא לפחות 3 הרצאות בדיבור על ICO למיניהם, אני רק נותן לך איזושהי טעימה על מה זה ICO, ואז אני אעבור בעצם התוכן של ההרצאה שלי, זה איך הכל התחיל, מה היה בהתחלה. הנה פה כמה חברות באמת גדולות יותר או פחות שעשו ICO, רואים פה גם כמה ישראליות, לטוב ולרע, סירין לאבס, בנקור ואורב, זה אני תופס פה ביניהם. זה כנראה ממויין לפי הגודל ההנפקה בעצם. אוקיי, ואגב, אם יש שאלות, תעצרו אותי באמצע, אין שום בעיה, זה... אני חייב להגיד גם, זה פעם ראשונה בעצם שאני מעביר את המצגת הזאת, אז אני קצת אספתי ככה כמה נושאים שהיו רלוונטיים, אני מקווה שזה יהיה קוהרנטי, ושיהיה איזשהו חוט מקשר בהרצאה הזאת, אבל לא, תרגישו חופשי אם משהו לא ברור לקטוע ולשאול. סוג של כן, אני, אתה יודע, לא התעמקתי, אני לא יודע אם זה לוגריתמי או לא, אבל אמור להיות מתאם בין הגודל הזה, כן. הדאו ירשום פה, כן. הוא מצד שמאל שם. עוד פעם, אני לא ערב למספרים, זה רק הטעימות שאני ככה אספתי נתונים ושמתי אותם פה בלי ולידציה מעמיקה. אתריום זה ICO, אני לא רואה אותו פה, אני גם פשוט אספתי את הנתונים מאיזשהו אתר, אבל כנראה שהאתר הזה לא החשיב את אתריום, אבל ודאי, אתריום זה ICO בולט, אני אדבר עליו גם. טוב, אז איך התופעה הזאת התחילה? אז בהתחלה, כמו שאנחנו בתקווה מכירים, היה ביטקוין, סטושי נקמוטו, פרסם את המאמר שלו ב-2008, וכבר אז בעצם ביטקוין התחיל להיחרות, והעולם לאט לאט התחיל להבין מה זה בכלל משהו מבוזר, כן? נכס מבוזר, מטבע מבוזר, כמובן שאני אומר העולם, אבל אז כמעט אף אחד לא הכיר את זה, כן? זה רק טכנוגיקים וחובבי הצפנות ואנרכיסטים, זה לא היה תופעת המיינסטרים כמו שהיא היום. ביטקוין נוצר והתחיל להתגלגל ולהיסחב, היו כל מיני פתאום עסקאות של פיצה ובעשרת אלפים ביטקוין, ולאט הזה התחיל להיסחב בבורסות, ובאמת נקבע ערך אמיתי. איפשהו באזור 2011 התחילו להגיע מטבעות אחרים, עוד פעם, אל תתפסו אותי במילה, היו כל מיני פורקים מעניינים יותר ומעניינים פחות, אבל אני חושב שהפורקים המשמעותיים התחילו להגיע ב-2011, פורקים, הכוונה הזה, פשוט לקחו את ביטקוין, שינו משהו קטן או משהו גדול, ועשו עותק שלו שרץ בצד והוא מתנהג טיפה אחרת. אז ב-2011 התחילו לייטקוין, שבעצם שינה את כמות המטבעות ואת קצב ההנפקה שלהם, וגם את האלגוריתם של המיינינג. בניימקוין, שהיה איזשהו אלטקוין או פורק משמעותי, שבעצם נועד לעשות מערכת DNS מבוזרת, מערכת... משתמשים בה באינטרנט, לעשות רזולווינג לשמות של אתרים. היה כמה אלטים ככה מעניינים. 2012, פתאום כמובן הגל עלה, אנשים הבינו שתכלס יחסית קל לעשות פורק כזה, והרבה אנשים כבר אז התחילו לדבר על זה שוואי, הביטקוין כבר, הוא ממש יקר, הוא כבר עולה $10 ליחידה, אז בואו נעשה מטבע חדש יותר טוב. כן, אם אנשים היום מדברים על זה שהביטקוין יקר ב-$4,000, אז גם אז הוא היה יקר ב-$10. ואנשים פשוט התחילו להנפיק פורקים כאלה בכמויות, עשרות של פורקים, באמת. פירקוין, היה את ריפל, שהוא לא באמת פורק, אבל הוא גם היה איזשהו, נגיד, קריפטו-קרנסי, או משהו בספייס הזה, שנולד באותה תקופה. ובאמת, היה אוסף של מטבעות כאלה, שכולם היו רשת עצמאית, מטבע עצמאי, בלוקצ'יין עצמאי, שלא היה קשור באמת לביטקוין, חוץ מאשר חלק מהקוד, או רוב הקוד. באזור 2012, אולי לפני זה, אבל אני ראיתי דיונים ראשונים על להרחיב את ביטקוין בצורה מעניינת, התחילו ב-2012. הדבר אולי הכי מהותי, הראשון שקרה, זה בעצם כל הנושא של קולוד קוין, של מטבעות צבועים. עלה איזשהו רעיון שהתגלגל, אני זוכר איזה... כמה שיחות באיטורו על זה, יחד עם מני ויוני אסיה ואחרים, ומני גם בזמנו כתב על זה איזשהו מאמר, שנגיש היום, הרעיון במטבעות צבועים, בעצם לקחת על גבי רשת הביטקוין הקיימת, לתפוס חתיכות ביטקוין קטנות, נגיד דאסט, דברים שהם, מטבעות שאין להם הרבה ערך בפני עצמם, ולצבוע אותם, כן, לצבוע אותם סמנטית, להגיד, אוקיי, החתיכת ביטקוין הקטנה הזאת היא עכשיו, היא מייצגת איזשהו נכס, איזשהו נדלן, איזשהו זהב או דולר, ובעצם לקודד על הביטקוין נכסים אחרים. כי בעצם בעולם האמיתי יש לנו המון סוגים של נכסים, זה לא רק ביטקוין. אז המחשבה הייתה לראות איך אפשר לנצל את התכונות של הביטקוין, בשביל להתנהל על הרשת הזאת. אז זה רעיונות שהתחילו אז להתגלגל, ובמקביל, או אולי קצת אחרי הרעיונות האלה, בא בחור בשם ג'י-אר ווילט, הוא היה מתכנת מסיאטל, נדמה לי, במארצות הברית איפשהו, שקראו לו, הקול שלו, הניקניים שלו בפורומים, בביטקוין טוק, היה The Coin Minster. אפשר עדיין למצוא את זה שם. אז הוא בעצם שחרר איזשהו white paper. עכשיו, היה אז גם כנראה כל מיני white papers שונים, אבל לא, כמובן שלא האוסף שיש היום, שבעצם היום כל פיפס המציעים white paper שהוא בעיקר שיווקי, אז שם היה white paper שהוא יותר טכני, והוא קרא לזה בשם קצת יומרני, אני חייב להגיד, the second bitcoin white paper. כן, הוא בא ואמר בעצם, אוקיי, יש פה כל מיני רעיונות, כל עוד קוינס וזה, זה נחמד, אני מביא פה את הגרסה הבאה של ביטקוין, אז בעצם הוא התחיל לדבר על ביטקוין 2.0. עכשיו, הוא שחרר את דראפט של ה-white paper, זה לא הייתה גרסה סופית, הוא רצה לקבל פידבק, רעיונות, להתחיל לגלגל את הכיוון הזה. אבל מה שהוא אמר ב-white paper הזה, זה רעיון מאוד מעניין. הוא אמר, אני אקריא פה אולי, the existing Bitcoin network can be used as a protocol layer, on top of which new currency layers with new rules can be built without changing the foundation. כלומר, הוא לקח בעצם את הבסיס של איך ביטקוין עובד, ואמר, אפשר להוסיף על זה הרבה יכולות חדשות, שאנחנו לאו דווקא מבינים אותם היום, או מבינים מה בדיוק צריך, יכול להיות שמחר יתגלו עוד ועוד יכולות, ואת כל זה לקודד בתור איזושהי שכבה על גבי פרוטוקול הביטקוין. זה בעצם, אפשר לחשוב על זה בתור סוג של הרחבה על הרעיון של קולוד קוינס, כי קולוד קוינס לקח משהו מאוד ספציפי, טוקנים, ואמר, אוקיי, בוא נעשה את זה. ג'י-אר אמר, בוא נעשה הרבה דברים. שאלות עד כאן? אוקיי. זהו, אז הוא שחרר את המאמר הזה איפשהו ב-2012. אוקיי, מאמר נחמד, מעניין. כאילו, הראה איזשהו פוטנציאל, אבל הוא, בינתיים זה רק בדיקה של השטח, הוא עוד לא עשה עם זה הרבה. אז. ועברה שנה או שנה וחצי, ואז פתאום, בסוף, ב-31 ביולי, ב-2013, הוא שחרר את הגרסה 1.0, כן? קפצנו מ-0.5 ל-1.0. הוא בעצם עשה הרבה עבודה, הוא גם השתתף בכנסים, ודיבר עם מפתחים, וקיבל הרבה פידבק, וגיבש איזשהו רעיון. אז מה הרעיון? מה הרעיון שלו היה? קודם כל, הוא פירט יותר בפרוטות, באמת, מה הם אותם פיצ'רים, או לפחות הפיצ'רים שהוא רוצה להתחיל להוסיף על הביטקוין. אז הוא דיבר על פיצ'רים של סקיוריטי. כן, זה היה כבר אז, היה לפחות דיבור, או בטח גם היה גניבות ופריצות, וזה היה ברור שביטקוין עצמו קשה להבטח אותו, כשכבה בסיסית. אז הוא אמר, אוקיי, בואו נגיד, סתם דוגמה, אני זורק לכם פה, הוא אמר, בואו נעשה איזשהו ארנק, שהוא כאילו ה-spending wallet, הוא הארנק שאני שם בכיס, שממנו אני יכול להוציא רק $1,000, או $500 ביום, ואם אני רוצה להוציא סכום יותר גדול מזה, אז אני צריך לחכות 48 שעות, ורק אז הסכום הזה מאושר. כן, ואם אני רוצה, יש לי ארנק אחר שהוא גיבוי, שאם נגיד מישהו פרץ לי לאותו spending wallet, אפשר ללכת לארנק הגיבוי ולעשות undo, לעשות reverse של הטרנזקציה, סתם דוגמה. זה פיצ'רים של security, פיצ'רים של decentralized exchange, בעצם אז התחילו לדבר על decentralized exchange, רוצים להחליף בין ביטקוין לטוקנים אחרים, בלי לבוא בגורם מרכזי, כי היה ברור שהבורסות המרכזיות הן איזשהו נקודת כשל. פיצ'רים של הימורים, כן, הוא היה לו איזשהו רעיון על פידים של נתונים, שנגיד איזשהו, מישהו, כל אחד בעצם יכול לבוא ולשדר על הבלוקצ'יין, לקודד על הבלוקצ'יין, נגיד את מזג האוויר, או תוצאות של משחקי כדורגל. ואז אם אני עכשיו משדר כל יום נגיד את מזג האוויר, אז אנשים יכולים להמר מה יהיה תוצאות, מה יהיה מזג האוויר עוד שבוע. כן, הם יכולים לשים מורים כאלה בצורה מבוזרת, בין אחד לשני, בלי שזה עובר דרכי, בלי שזה עובר דרך אף גוף מרכזי. היה את הכיוונים האלה, היה סטייבל קוינס, שהיום באמת זו תעשייה שלמה של סטייבל קוינס, אז הוא התחיל לדבר על איך אפשר אלגוריתמית לנסות להצמיד ערך של טוקנים לערך של נכסים חיצוניים, וכמובן אולי ההיילייט הגדול שבעצם הביא אותנו לפה, זה ה-user defined coins, או הטוקנים, או בעצם לתת לכל אחד אופציה להנפיק מטבע. עכשיו, זה טוב ויפה, הוא בעצם חידד את הרעיונות שהיו לו עוד ב-2012, אבל באמת כנראה שהפיצ'ר, החידוש המהפכני שלו, זה המצאת ה-ICO, זה מה שאתם רואים פה למטה, זה ה-Exodus address. הוא בעצם אמר, הוא ייצר איזשהו כתובת, אפשר לייצר כתובות שנראות בצורה מאוד ייחודית, אז הוא ייצר כתובת שהתחילה באחד Exodus, ואז יש לה עוד איזשהו המשך, אבל אקסודוס זה בעצם זה יציאת מצרים, זאת אומרת, הבריחה או יציאה מה. אז הוא אומר, אוקיי, ביטקוין זה מערכת מוניטרית מסוימת, הוא בונה מערכת אחרת שהיא תואמת לביטקוין, אפשר לצאת מהמערכת של הביטקוין למערכת החדשה, וכל מי שישלח, כל מי שיצא, כל מי שישלח ביטקוין לכתובת הזאת שהוא הגדיר, בעצם יונפק לו, שהוא יקבל מאסטר קוינים. מטבעות חדשים שיבצרו בפרוטוקול הזה, שעוד לא קיים, כן? זה רק white paper בשלב הזה. אבל הוא אומר, אם אתם תשלחו עכשיו, אז כשהפרוטוקול ייבנה, אז ניתן לכם או יוגדר שיש לכם master coin. לפי איזשהו מפתח, הוא בגדול הגדיר מפתח של 1-100, כלומר, על כל ביטקוין אחד מקבלים 100 master coin, אבל עם איזשהו בונוס, ככל שאתם משקיעים מוקדם, הוא רצה לעודד אנשים להיכנס מוקדם ולא לחכות עד השנייה האחרונה של ה-ICO בשביל להשקיע. וזהו, אז הוא שחרר את זה ב-31 ביולי, ה-ICO התחיל ב-1 לאוגוסט, ונמשך לאורך כל אוגוסט. בהתחלה הוא בעצם גייס את הכסף הזה אליו, הוא לא, הוא עשה את זה, בלי, הוא כן דיבר עם אנשים, קיבל פידבק, אבל לא היה כל כך תאום על מה, כאילו בעצם הוא בן אדם פרטי, עשה ה-ICO, ואמר, תשלחו לי את הכסף, ואני אדאג לפתח את הפרוטוקול, או להשתמש בכסף בשביל לפתח את הפרוטוקול. אז אחרי שאני ועוד אנשים, אני הייתי הראשון אני עקבתי אחרי השרשור הזה עוד ב-2012, ואז ראיתי שהוא שחרר עדכון ל-white paper, ואמרתי, וואי, מגניב, בוא נראה מה יש פה, וגם ישר כתבתי לו, אל תעשה את זה לבד בן אדם, בוא תקים איזשהו נון-פרופיט, תקים איזשהו ארגון, גם לאנשים יהיה יותר קל לסמוך על ארגון מאשר על בן אדם בודד, שלא ייעלם עכשיו לאונולולו עם הכסף. אז אני ועוד כמה אנשים דיברנו איתו, שכנענו אותו בעצם ליצור איזשהו פאונדיישן, איזשהו נון-פרופיט שנרשם אחר כך בארצות הברית, The MasterCoin Foundation, ובעצם מאותו רגע המאסטרקוין פאונדיישן היה אחראי לנהל את הכסף הזה ולבנות את הפרוטוקול. ICO הזה גייס 4,740 ביטקוין פחות או יותר, שאז היו שווים כחצי מיליון דולר, ביטקוין אחד היה שווה בערך 100 דולר בתקופה הזאת. היה המון עניין, המון רעש במונחים של אז, באמת דיברו על זה הרבה מאוד, וכש-JR גייס את הכסף הזה, או כשהפונדיישן גייס את הכסף הזה, אז הוא התחיל לבוא ולהשתמש בו, כן? המטרה היא כמובן שלא שהכסף הזה יישב באקסודוס אדרס, אלא להשתמש בו בשביל לפתח את הפרוטוקול. ואת זה הוא עשה עם באונטיז, עם פרסים שהוא הגדיר על כל מיני משימות פיתוחיות, כן? למשל לבנות ארנק, או לבנות בלוק אקספלורר, או לממש כל מיני פיצ'רים בפרוטוקול שלו. אוקיי, אז החלוקה של הכסף בעצם הייתה כזאת, הפאונדיישן, המאסטרקוין פאונדיישן, החזיק את כל הביטקוין, עם איזשהו חלקה פנימית, או סוג של מולטיסיג, או פשוט לחלק את זה בין כמה מהחברי פאונדיישן, אבל כישות חוקית, כל הביטקוינים היו שייכים לפאונדיישן, ו9% בערך מהמאסטרקוינס שנוצרו, גם היו שייכים לפאונדיישן, או נוצרו אצל הפאונדיישן באיזשהו קצב מסוים, לאורך זמן. עכשיו, הקונספט שם היה שבעצם הוא מייצר מאסטר קוינים אצל הפאונדיישן, כדי שהוא יוכל לתמרץ מפתחים ולשלם להם לא רק בביטקוינים, אלא גם במאסטר קוינים שיווצרו. זה היה הקונספט. אמרתי כבר שהיה בונוס בעצם למשקיעים מוקדמים, למי שנכנס קודם. הרציונל שלו היה פשוט עוד פעם, אם לא היה בונוס, אז אין לאף אחד סיבה להיכנס עכשיו, כשהוא יכול לחכות שבוע או שבועיים, ופשוט להיכנס בדקה האחרונה. אז הוא שם איזשהו בונוס כזה יורד, בפועל הבונוס הזה, כאילו, עבד ולא עבד, אני חושב היה בעיה גדולה עם הבונוס, שג'אר לא היה בן אדם הראשון שהשקיע, הוא כזה אומר, אוקיי, הוא העלה את זה, ונתן את האופציה לאנשים להשקיע, אני חושב לפחות עוד בן אדם אחד, אולי יותר השקיעו לפניו, אבל ג'אר עצמו כן השקיע ביוזמה הזאת, בשלב מאוד מוקדם. אז הוא בעצם קיבל הרבה מאוד מאסטר קוינים בגלל אותו בונוס, והיה איזשהו עיוות, הוא היה לא פרופורציונלי, היה לו הרבה מאוד מהמאסטר קוינים שנוצרו, וזה יצר כל מיני עיוותים, אולי אני אגע בזה קצת אחר כך. אבל זהו, עבר חודש, ה-ICO הזה נגמר, והיה כל מיני באונטיז ש-JR יצר להתחיל להריץ את העניין הזה. אני, כפי שאמרתי, אני התעסקתי אז בכל מיני סטארט-אפים, ניסיתי את כוחי ביזמות, והייתי סוג של בין סטארט-אפים באזור הזה, באוקטובר או נובמבר של 2013. הייתי, בתור מי שבעצם חלק מאותה חבורה שיצרה את הפאונדיישן, הייתי שם דירקטור, הייתי בדירקטוריון של מאסטרקוין. אחד מהדירקטורים פשוט. והייתי פנוי באותו זמן, ראיתי שהפאונדיישן לא ממש מתנהל כ-JR, בעצם הוא עשה את כל הדבר הזה, אבל עדיין הוא המשיך את הדיי ג'וב שלו בתור מתכנת. אז הוא ככה בזמנו פנוי, שם כמה באונטיז וניהל תקציב של חצי מיליון דולר. אני הייתי פנוי, לא היה לי, חיפשתי פרויקט להיכנס אליו, וזה נראה כמו ניסיון ממש טוב עבורי לנהל כזאת אופרציה. אז נכנסתי ובעצם הציעו לי, או לא זוכר בדיוק איך התהליך הלך, אבל נכנסתי לנהל את הפאונדיישן. לא לקחתי אגב משכורת, הייתי גם אחד המשקיעים במאסטרקוין, אמרתי, אני לא רוצה לקחת משכורת בשלב זה, אני לא בא עם איזה ותק של 10 שנים בניהול, אני עושה את זה בשביל גם בשביל האקוויטי שלי שיש שם, וגם בשביל הניסיון. נכנסתי לתפקיד, לא היה עובדים בחברה או בפאונדיישן, היה רק כמה באונטיז ספורדים, אז הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שעשיתי בעצם זה לזכור CTO ולגייס CTO ומישהו לביזדב, שמה זה בכלל אומר ביזדב בקונטקסט כזה, תזכרו, המשימה של הפאונדיישן, אני רואה את זה בתור משימה כפולה, כן? קודם כל לפתח את הפרוטוקול, באמת כל ה-white paper הזה ש-JR הגדיר וסוג חצי התחייב לעשות, ותוך כדי זה, גם כמובן לנסות להעלות את הערך של הטוקנים, לנסות להעלות את הערך של הקוינס. זה הייתה המשימה של הפאונדיישן, איך שאני ראיתי אותה. אז איך מעלים את הערך של הקוינס? מה בכלל נותן ערך לטוקנים האלה? כמובן שבהתחלה היה פשוט המון הייפ, כולם רצו להשיג אותם, והיה כמות מוגבלת, ואנשים לא הספיקו, וזה נתן איזשהו ערך ראשוני, ובאמת היה עלייה של פי 10, פי 20, במחירים של מאסטר קוין, בהשוואה לביטקוין, שגם תוך כדי זה הביטקוין ממשיך לעלות. זה התקופה של עליות, ובאמת, מאוד, מאוד מטלטל. אז ניסינו לחשוב, אני וג'י-אר ואחרים, ניסינו להבין מה עושה, מה יכול להביא ערך לטוקנים האלה, ואמרנו, אוקיי, פתרון אחד שעלה, או הצעה אחת שעלתה, זה בואו ננסה ללכת על העניין של ה-User Generated Currencies, או הטוקנים האלה. כן, אז לא ידענו מה זה, המילים ICO, אני אומר את זה פה המון פעמים במצגת הזאת, אבל אז לא דיברנו, לא היה דבר כזה, לא ידענו בכלל מה עשינו, כאילו, מה ג'י-אר עשה. אבל אמרנו, אוקיי, אולי יהיו עוד חברות שירצו לגייס כסף בצורה הזאת, בואו ננסה למצוא אותם, בואו ננסה להביא אותם שישתמשו בפלטפורמה שלנו, וננסה כבר למצוא איזשהו מנגנון שאם הם ישתמשו בפלטפורמה שלנו, אז הם יהיו חייבים לאיזשהו משהו להשתמש במאסטר קוין, ואז זה בעצם יעלה את הביקוש או ייצור ביקוש למטבעות האלה. אז שכרנו CTO בשביל להתחיל לנהל את כל תהליך הפיתוח הזה, שכרנו ביזדב בשביל ליצור את הקשרים האלה ואת החברות, או קשר עם החברות שגם יגייסו כסף. רצינו להשיג כמה שיותר ICOs שיבצרו על מאסטר קוין, והקונספט היה בעצם שאם אנשים רוצים לקנות את ה-ICO, את המטבעות האלה, הם יוכלו לעשות את זה כמובן, נגיד באקסצ'יינג'ים רגילים, או אולי להשתתף בהנפקות, אבל אחרי שההנפקה נגמרת, עדיין צריך איזשהו שוק. ואנחנו בעצם הצענו שוק מבוזר, שלא דורש, לא דורש KYC, לא דורש הזדהות, שכל אחד יכול בצורה אנונימית לבוא ולעשות טריידינג על הדבר הזה, ואנחנו גם לא מפעילים אותו, אז אף אחד לא יכול לבוא ולסגור אותנו. כן, ממש decentralized exchange. בין ביטקוין למאסטר קוין, ובין מאסטר קוין לכל הטוקנים האחרים שיונפקו על הפלטפורמה. ואז התזה הייתה שאם עכשיו בעצם אנשים ירצו להשיג ולסחור באמת בטוקנים הנוספים האלה, אז הם כל הזמן יעברו, ייכנסו וייצאו למאסטר קוין, וזה ייצור למאסטר קוין איזשהו ביקוש. התחלנו את איזשהו תהליך של לנסות לגרום לדבר הזה לראות כמו חברה. כן, עכשיו תזכרו, מדובר פה, אני ניהלתי את זה, ואני לא ניהלתי אף חברה מעולם, אז אני ניסיתי לעשות את מה שאפשר. אז התחלנו, והיו לנו מפתחים בכל העולם, שבעצם עשו משהו, כן, הם לא היו פול-טיים אמפלויז שלנו, הם לא היו אמפלויז שלנו בכלל, אבל הם כל אחד עבד בזמנו הפנוי, תמורת באונטיז, באזורי זמן שונים, בשיטות תקשורת שונות, היו לנו מפתחים שלא רצו בכלל לתקשר בסקייפ, או רק באימיילים מוצפנים, או כל מיני עזיות כאלה, שהיה נורא קשה לאחד אותם, ולגרום לאיזשהו תהליך פיתוח נורמלי. עשינו, עברנו לשיחות סקייפ, שבועיות, שיחות חיתוך כאלה, שאנחנו בעצם מנסים לרכז את כולם. אני גם אציין שכבר בנקודה הזאת, כשבעצם התחלתי את התהליך של לנסות לאחד את זה, אז כבר היה, אני חושב שארבעה מימושים שונים של מאסטר קוין, שמפתחים שונים עשו, כדי לזכות בפרסים מהבאונטיס שג'י-אר נתן. עכשיו, זה היה ארבעה מימושים שונים, לא תאומים בהכרח אחד לשני, כלומר, היה איזשהו תאימות מסוים ברמת הפרוטוקול, אבל הם לא היו בשפות תכנות אחרות לגמרי, סביבות אחרות לגמרי, וכל הזמן היו קונצנזוס אישו, זה היה בעיות שמימוש אחד הציג בלנס X, ומימוש אחר הציג בלנס Y, ואז לך עכשיו תרדוף אחרי המפתחים, ותנסה להבין איזה מימוש הוא הנכון. כי לא היה סטנדרט, הספק, המפרט, הווייט פייפר שג'י-אר כתב, לא היה מספיק ברור, וכל הזמן עשינו עבודה לחדד את זה, ולנסות להבין איך בעצם הפרוטוקול אמור להתנהג. אז התחלנו לעשות את הפגישות סינכרון האלה בסקייפ, אחר כך עבדנו גם להשתמש באיזושהי תוכנה שנקראת סוקוקו, שזה סוג של משרד וירטואלי, ממש היה לנו משרד, כאילו, אתה נכנס למחשב, אתה רואה את ציור של משרד, אתה רואה איפה כולם ממוקמים במשרד הווירטואלי, ואם אתה נכנס לחדר של מישהו אחר, אתה יכול לדפוק גם. אם אתה נכנס לחדר של מישהו אחר, אז אתה ישר שומע אותו, כאילו, אתה לא צריך לחייג אליו. וככה עבדנו, פשוט כל אחד בעמדה שלו, באזור זמן אחר, ומנסים להסתנכן ככה על הפגישות. התקציב שלנו, אגב, ניהלנו אותו בתור תקציב פתוח לחלוטין, היה גוגל דוק שנגיש עד היום, שמראה את כל הכסף שנכנס, ואת כל ההוצאות, ואת כל הדברים שעשינו איתו. יכול להיות שבדיעבד זה לא היה, לא הייתה ההחלטה הכי טובה, אבל התפיסה הייתה מאוד ביטקוינית, מאוד קוד פתוח, הכל פתוח, שקיפות. ידענו שיש הרבה אנשים גם ששלחו לנו כסף, והם רוצים לדעת מה קורה. כן, אז זה היה לנו קצת מוזר לבוא ולהחביא את הכל ולעשות באופן פרטי, ומה גם שבביטקוין קשה לעשות פרטיות כזאת, כן? כי כולם יכולים לעקוב אחרי הבלוקצ'יין. אז התפיסה שלנו הייתה, אנחנו מנהלים את זה בצורה מסודרת ושקופה מההתחלה, לטוב ולרע, כאמור. זה אומר שכל המתחרים שלנו, ותכף נגיע למתחרים, גם ראו בדיוק מה אנחנו עושים, בדיוק כמה כסף שלנו בקופה, כמה מרוויחים המפתחים שלנו, זה... כן. אז איפשהו בתחילת 2014 התחילו להגיע ICOs אחרים, או דיבורים על ICOs אחרים. היו כמה, זה אני חושב הארבע העיקרים שאני זוכר לפחות, היה ICO או פרוטוקול שנקרא פרוטושרס, שאחר כך התגלגל להיות ביטשרס, של נראה לי זה היה דן לרימר ואולי אחיו, שבסוף הם התגלגלו לעשות עוד פרויקטים אחרים וגם את EOS בימינו. אז הם בעצם, מהם אני חושב, שמעתי פעם הראשונה את המושג DAO, Decentralized Organization, הם התחילו לדבר במושגים האלה, ואז הבנתי שאנחנו בעצם, שמאסטרקוין זה גם סוג של Decentralized Organization. יש מפתחים בכל העולם, יש בעלי מניות כביכול, יש אנשים שמחליטים איך הארגון הזה מתנהג, יש אמנם דירקטוריון ויש מנכ״ל, אבל בסוף בעלי הטוקנים גם יכולים... בשאיפה לפטר אותנו, כן? אני לא רציתי להחזיק את הכוח אצלי או אצל הפאונדיישן, אמרתי, אוקיי, אנחנו מתנהלים בשביל האנשים שיש להם מאסטרקוין. זה רק פשוט צורה אפקטיבית לנהל את העניין הזה. אז היה את פרוטוס שר שהתחיל להתגלגל, וגם אנפיק ומשך הרבה עניין. NXT גם היה איזשהו פלטפורמה, אני לא מכיר אותה היטב, אבל גם חיה עד היום. כן, אני אחזור לשאלה, האם היה איזשהו תקנון, איזשהו אגרימנט, איזשהו חוזה שמגדיר מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, אז האמת שלא, אנחנו, אתה יודע, זה התחיל מ-JR עושה את ICO לבד, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה פאונדיישן, ואני, אוקיי, אני מנהל את הפאונדיישן, אבל לא היה שום גיידליין, עוד פעם, זה גם חלק גדול מזה, קשור לזה שאני לא הייתי נעזר מנוסה, ואחרים, האמת שכן, לא הזכרתי את השמות האחרים שהיו שם, אבל היו שם דיוויד ג'ונסטון וברוק פירס, שהוא יזם ומשקיע מאוד מנוסה, שהם היו בדירקטוריון, אבל הם לא היו סופר מעורבים אקטיבית בניהול. הם באו לישיבות דירקטוריון פעם בכמה זמן, אבל בסוף את הניהול השוטף זה, עשינו אני ואחרים בצוות. אוקיי, אז דיברתי על פרוטושרס, וגם נקסט היה פרוטוקול שחי באותה תקופה. אני רוצה קצת להתעכב על קאונטר פארטי. אני קראתי את קאונטר פארטי בצורה הבאה. אני זוכר שהייתי באיזה כנס, נדמה לי בלס וגאס, באותה שנה. נסעתי להמון כנסים, הייתי איזה 6 כנסים בעולם, ניסינו להביא סוג של ביזדב, כן? לבוא ולפרסם את מאסטרקוין, להביא אנשים, להביא מפתחים, להביא פרויקטים שיבנו טוקנים על הפלטפורמה, ותוך כדי הכנס, ניגש עליי איזה מישהו, דיבר איתי מישהו שאמר, בעצם רצה להציע לי, אמר, יש לו צוות של מפתחים, צוות מסודר, במקום אחד, יודע לעבוד ביחד, שהם בעצם רוצים לעזור לנו לבנות את הפרויקט נכון. זה היה מה שהוא הציג. עכשיו, אני לא הכרתי את הבן אדם הזה, לא נתתי להצעה שלו תשומת לב מספיק גדולה. אמרתי, אוקיי, יש לנו כבר מפתחים, יש לנו כמה מימושים שונים, אני לא רוצה להתחיל לעשות עוד מימוש. לא הקשבתי לו יותר מדי, בתכלס. ואז מה שהוא בא ועשה, הוא והצוות שלו לקחו את הספק של מאסטרקוין, לקחו את הפרוטוקול שלנו, ופשוט עשו פורק אחד לאחד של מה רצינו לעשות. הם לקחו את כל הפיצ'רים שרצינו לעשות, ועשו גם... כאילו ICO. עכשיו, מה הם עשו? זה משהו מאוד מעניין. אני מקווה שרובכם ראיתם את הסדרה של בטמן, של האביר האפל. אתם זוכרים אולי את הסצנה שהג'וקר שם בחדר עם הערימה של מזומנים והוא שורף את הכסף. אז מה שהם עשו, הם עשו ICO של שריפת כסף. הם בעצם אמרו, כל מי ששולח ביטקוין לכתובת הזאת שהם המציאו, זה כאילו הם המציאו כתובת מיוחדת שאין להם גישה אליה ולאף אחד אין גישה אליה. כלומר, אפשר להוכיח שלאף אחד אין גישה לכתובת הזאת. ואז הם פשוט, אנשים מכל עולם זרקו כסף על הכתובת הזאת, שרפו שם, אני לא זוכר כמה, אבל בטח גם אלפי ביטקוין, וכל מי ששרף שם כסף קיבל טוקנים. והקונספט שלהם, של השפה, קודם כל זה היה מגניב ושונה ומשך תשומת לב, אבל הקונספט היה בעצם, אם שורפים את התקציב, אז אין, אין מי שנהל את התקציב, אין גוף מרכזי, אין דירקטוריון, אין פאונדיישן כזה, אין central point of failure. זה היה הקונספט שלהם. עכשיו, הם גם, היה להם הצלחות, היה להם פיתוחים מעניינים. אני לא כך מעודכן על מה הסטטוס שלהם היום, אבל כן, זה היה תחרות מעניינת. השם שגם כנראה שיותר מכירים זה אתריום. ויטליק, בזמנו, לדעתי כשהוא עבד בביטקוין מגזין, הוא בא לארץ בעצם לסיבוב, להכיר פה מה קורה בארץ. ונפגש עם כל מיני אנשים, בין השאר הוא נפגש איתי, ישבנו באיזה בית קפה שם, ברמת אביב, קצת הסברתי לו מה אנחנו עושים עם מאסטרקוין, הוא שאל שאלות מאוד חכמות כנראה, ואחר כך גם היה לו תבונות מעניינות על מה אפשר לעשות ואיך אפשר לשפר, והיה נראה שהוא מתעניין בפרוטוקול. אז אמרתי, וואי, מגניב, בחור חכם, בוא נגייס אותו, הוא היה בחור צעיר כזה, בין 18 או כמה, כנראה עבד באיזה מגזין, כנראה לא הרוויח יותר מדי, אמרתי, בוא ננסה לגייס אותו גם באיזושהי צורה. אז ניסיתי להכווין אותו למשימות שהיו לנו, לטסקים בפרוטוקול, לפיצ'רים שרצינו לפתח, רק שהוא לא ממש הקשיב לי, והוא כל הזמן דיבר איתנו על פיצ'רים כלליים, ובוא נעשה את זה יותר חכם ויותר גרנדיוזי, ולי זה נראה כמו התפזרות באותו זמן. אני אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מכיר את מי שמפתח תוכנה יכול להכיר את זה שיש, הרבה פעמים מפתחים רוצים לעשות כל מיני פרויקטים גרנדיוזיים, ולא מתמקדים במה שדחוף עכשיו כרגע, אז אני חשבתי שאני יודע יותר טוב מויטליק, ובסוף אמרתי, אוקיי, בסדר, הוא הולך לשם, אנחנו הולכים לפה, הוא נעלם לאיזה כוך, יצא אחרי כמה חודשים עם הקונספט של מאסטרקוין, של איתריום, כתב white paper, אז ה-ICO של אתריום היה לדעתי רק ב-2015, אבל באמת הוא היה ה-ICO הכי גדול, כאילו עשה ממש הדים במשק, הם עשו את זה מסודר, הם הקימו את הפאונדיישן לפני זה בשוויץ, וסחרו מלא עורכי דין, ועשו את זה באמת מתוקתק, וכמובן היום רוב הפרויקטים, רוב ה-ICO זה באמת קוראים על אתריום, החזון שלו של מכונת טיורינג גנרית, שיכולה להריץ כל סוג של חוזה, זה מה שתפס, ולא צוות קטן של מפתחים ומוספים פיצ'ר. טוב, אני אנסה קצת אולי להזדרז, אני לא מסוגל איזה מספר שקף אני. Dapps Fund, היה לנו בעצם כמה מחזיקי מאסטרקוינים, כמה אנשים שהשקיעו במאסטרקוין, ביניהם אני ו-JR, המייסד, ועוד אחרים שקנו מוקדם, קנו בסכומים גדולים, והיה להם הרבה מאסטרקוינים, ואז הם רצו להבין מה הם עושים עם המאסטרקוינים האלה, ואיך הם גם מעלים את הערך המטבע הזה. אז אחד הרעיונות שעלה, בעצם דיוויד ג'ונסון, אחד מהחברי בורד, הקים את ה-Dapps Fund, או Beat Angels Fund. זה איזשהו קרן, סוג של VC, סוג של קרן הון סיכון, שאספה אליה, שגייסה כמות של ביטקוינים ומאסטרקוינים, ותכננה להשקיע את הכסף הזה בסטארט-אפים בתחום, בסטארט-אפים מבוזרים, ב-ICO. היה פה כל מיני פרויקטים שהוא התעסק איתם, אני לא יודע האמת אם הם השקיעו באתריום באיזושהי צורה או לא, אבל מייצף זה היה ההשקעה המשמעותית של הקרן, וזה, מייצף היה הפרוטוקול הראשון, ה-ICO הראשון שכבר רץ על תשתית מסוימת, כלומר כל ה-ICO לפניו, כולל מאסטרקוין וכל האחרים ואתריום, בעצם הם רצו בלי תשתית, הם רצו פרטאצ'י כזה, הם אמרו אוקיי, בואו תשלחו את הכתובת, את הביטקוינים שלכם לכתובת, אנחנו אחר כך נבנה איזשהו ארנק, איזשהו פרוטוקול שיראה לכם את המטבעות שכביכול יש לכם. מייצף רץ אחרת, מייצף היה בלייב על תשתית אמיתית שלנו, שבעצם כל מי שהשקיע כבר יכל לראות באותו רגע כמה מאסטרקוינים יש לו, וגם לסחור בזה בבורסות שתמכו בזה. אז מייצף באמת היה, גם אז עשה הרבה רעש, הם גייסו בערך 6 מיליון דולר, או 8 מיליון דולר, או 4 מיליון דולר, גם תלוי איך סופרים, כי בעצם המייצף קיבלו ל-ICO שלהם גם ביטקוין וגם מאסטרקוין. הם אמרו, אנחנו מוכנים לקבל גם ביטקוין, גם מאסטרקוין, כי הם רצו בעצם את המאסטרקוינים שהיו בקרן הזאת של דיוויד, והם קבעו מראש איזשהו יחס המרה, הם אמרו, על כל, נגיד, על כל ביטקוין שתשלחו, אנחנו ניתן לכם 10 מייצף, ועל כל מאסטרקוין שתשלחו, תקבלו 0.1 מייצף. כן, הם קבעו איזשהו יחס המרה. וזה כמובן היה טעות פטלית, כי בסוף זה איזשהו, היה איזשהו ניסיון לקבע את יחס ההמרה שבשוק שהוא לא נזיל, שיש שם הרבה מידע פנימי, או אנשים, כאילו, יש שם אסימטרי במידע, בוא נגיד ככה. אנשים באו ועשו מניפולציות על המחיר, וקנו ומחו, ובסוף מה שיצא למייצף מהסיפור הזה, זה הרבה פחות כסף ממה מה שהם תכננו. הם גייסו ביטקוינים, גייסו מאסטרקוינים, השווי של המאסטרקוינים עלה מאוד לפני ההנפקה, וקרס אחרי ההנפקה, ממש זעזוע ממש חזק. היה גם במימושים שלנו, הזכרתי שהיה לנו איזה שלושה מימושים פחות או יותר פעילים באותה תקופה, אז היה בהם קונצנסוס אישוז, האנשים במייצף הסתכלו על מימוש אחד וראו X טוקנים, במימוש אחר ראו Y טוקנים, זה היה סלט. ובעצם אני מניח שבגלל זה גם לא היו באמת הרבה ICOs אחרים על פני מאסטרקוין, זה לא שבאמת היו יותר מדי אלטרנטיבות, זה היה את קאונטר פארטי, היה שם כמה ICOs, אבל לא היה גל של ICOs עד שאתריום בעצם, הם עשו את ה-ICO ב-2015 ומימשו את זה, או סליחה, או ב-2014, הם עשו את ה-ICO ב-2014 ומימשו את הפרוטוקול שלהם ב-2015, וכשאתריום יצאו, לאט לאט, אז כבר היה אפשר, באמת התשתית יותר יציבה לעשות עליה ICOs. ואז זה מה שגרם לגל ב-2017-2018. וזה מה שאפשר את הגל. עוד שאלות? אז דיברתי קודם על ה-Decentralized Exchange, זה מה שבעצם היה אמור להיות ה-Holy Grail, שנותן איזשהו ערך למטבעות האלה, למאסטר קוינס, זה גם היה מבחינתנו כישלון, ה-User Experience היה ממש נורא, אנחנו רצנו על רשת הביטקוין, ורק על רשת הביטקוין, לא היה לנו שרתים נוספים שיריצו את הפרוטוקול, כן? כי אנחנו פרוטוקול מבוזר. עכשיו, רשת הביטקוין, למי שמכיר, ברשת הביטקוין יש בלוק בממוצע כל 10 דקות, עכשיו, תחשבו על אקסצ'יינג', אם אתם נכנסים לאקסצ'יינג' ועושים פקודת מחירה, ורק עוד 10 דקות או 30 דקות, אם אתם רוצים confirmations, אתם רואים בכלל האם הפעולה הצליחה או לא. ויכול להיות שפעולה שאתם עושים, יעשו לרוורט, כי אחר כך הגיע איזה פורק. בקיצור, זה פשוט לא באמת היה שימושי. זה היה, כאילו, זה עבד טכנית, אבל זה לא הייתה חוויה טובה או מתאימה. היה אקסצ'יינג' חד-כיווני בין ביטקוין, שאפשר לקנות מאסטרקוין בביטקוין, ואז אחרי שנכנסתם למאסטרקוין, היה אפשר לקנות את כל הטוקנים האחרים, אבל גם לא היו הרבה טוקנים מעניינים, וגם החוויה הייתה בעייתית, אז לא היה שם ליקווידיטי, וזה פשוט לא התרומם. עוד תופעה שאז דיברו עליה, זה איזשהו בלוט של או ניפוח של הרשת, של הבלוקצ'יין, כל עסקה של מאסטרקוין בעצם מקודדת על רשת הביטקוין. איזשהו קידוד מיוחד שגם שולח משהו לכתובת אקסודוס הזאת. אז היה הרבה דיונים ברשת על האם זה בעצם טוב או רע לאקוסיסטם של ביטקוין, והאם זה מוסיף עוד כל מיני טרנזקציות זבל כאלה, שהם כאילו מבחינת ביטקוין, מבחינת האנשים המקסימליסטים נקרא להם, שמסתכלים רק על ביטקוין ולא אכפת להם משאר הדברים, אז זה סוג של רען, שזה לא באמת עסקאות ביטקוין אמיתיות, זה דסט. אז היה שם דיבורים, לפחות מפתח אחד הציע לחסום את מאסטרקוין ברמת הביטקוין, כלומר, לעשות איזשהו שינוי לפרוטוקול ביטקוין שיחסום את מאסטרקוין, אני אישית חושב שזה לא היה עובר, כי בסוף ביטקוין הוא כן פרוטוקול פתוח, ולא כל מפתח יכול לשנות שם מה שהוא רוצה, אבל בסוף גילינו איזשהו workaround, ועשינו התאמות למזער את הספייס הזה שאנחנו תופסים על כל ההארד דיסקים של המיינרים. עבדנו באותה תקופה, אמרתי ששכרנו כמה, גם מפתחים, אנחנו עברנו מאותם באונטיז לאט לאט לאיזשהו צוות פיתוח, שאומנם לא שכן במקום אחד, אבל כן עודדנו אנשים לבוא ולהתפטר מהעבודה, או להקדיש לנו אחוזי משרה יותר גבוהים. גם סוג של יחסי עובד מעביד, אבל לא היו אפילו חוזים רשמיים בינינו. התחלנו לזכור אז שתי חברות, פרקינס קוי, משרד עורכי דין גדול, וסושל רדיוס, שהיו בעצם חברת PR, גם בניסיון להגיע ליותר ICOs, לייצר את ה-ICOs האלה, ולמשוך את המפתחים אלינו, אבל לי לא היה ברור בעצם, או לא ברור היום, מה הרווח שהשגנו מאותן התקשרויות. אני יכול להגיד שלגבי פרקינס קוי, אני לא מאשים אותם חס וחלילה, אבל פשוט היה שם, זה כבר היה ככה too late in the game, היה בדיבורים כבר אז, ב-2013-2014, על הרשות לניירות ערך האמריקאית, על ה-SEC, שמתחילים לרחח ומדברים עלינו, והאם מה שעשינו, או מה ש-JR עשה כשהוא פרסם את ה-white paper הזה, הוא בכלל חוקי או לא, לא, למיטב ידיעותי, אף אחד בעצם לא פנה אלינו מה-SEC, היינו כנראה קטנים מדי, אבל היום כמובן שה-SEC כן בא ותופס אנשים, ואני חושב שגם עוצר אותם, ואני לא יודע אם אנשים הגיעו כבר לכלא מה-ICO שהם עשו, אבל כנראה יקרה. עוד כמה שקפים מהירים, או שבאמת אנחנו כבר לקראת הסוף, אני איפשהו באזור, היה לי בעצם הרבה חודשים די מרותים עם כל הסיפור הזה, היה בהתחלה, כמו שאמרתי, המון הייפ, התקציב שלנו פתאום עלה, פתאום מ-ICO שגייס $500,000, עם העלייה של מחירי הביטקוין, פתאום זה נהיה כמה מיליוני דולרים, ומחירי המאסטרקוין עלו, ודיברו עלינו בכל מקום, ונסעתי לכנסים, ואז היה את כל הכישלונות, הבעיות האלה שתיארתי. אני איפשהו לאורך הדרך הבנתי שאני לא יודע איך להוביל את הדבר הזה להצלחה. כן, אני לא יודע אם זה אני, או הפרוטוקול, או משהו אחר, אבל אני לא הצלחתי לעשות את זה. אז אחרי באמת כמה חודשים מאוד, מאוד קשים עבורי, אני באתי והתפטרתי, אמרתי, אוקיי, אני נותן את המושכות למישהו אחר, אני לא רוצה גם להיות אחראי על להמשיך לבזבז את הכסף שנשאר בקופה, שזה כסף של המשקיעים בראייה שלי. אז אני עזבתי שם, בערך בתקופה הזאת בעצם עשו ריברנדינג ממאסטר קוין, שינו את השם למאסטר פרוטוקול ולאומני, ככה זה נודע עד היום בעצם. היום מאסטר קוין חי כמו, אני חושב רוב המטבעות, כאילו כמעט אין מטבעות כאלה שמתים, אני אומר, אני אולי תכף תספרי לנו מה קיים שם, אני לא מכיר, יהודית הזמין אותי להצטרף לישיבה של מאסטר קוין עוד מעט, אחרי כמה שנים שלא הייתי, אז אולי אני באמת אשמע מהם על הפרויקטים החדשים, אבל מה שאני שמעתי על מאסטר קוין בשנים האחרונות בעצם, זה שיש את תדר, שתדר זה אחד הפרויקטים הראשונים בעצם שהוקמו על מאסטר קוין, תדר זה בעצם דולרים על הבלוקצ'יין, יש דולרים בחשבון בנק, ויש טוקנים שמייצגים את הדולרים האלה, ואז אפשר לסחור בטוקנים האלה, שזה חברה שגייסה הרבה כסף, שיש להם 2 מיליארד מרקט קאפ, 2 מיליארד מרקט קאפ לטוקנים של תדר, וכל הדבר הזה רץ על התשתית של מאסטר קוין בעצם, לא על השרתים של מאסטר קוין, על התוכנה שלהם, שמאסטר קוין פתחו ועדיין מתחזיקים. אבל שימו לב שהמרקט קאפ של הטוקן עצמו של מאסטר קוין, הוא היום באזור $2 מיליון, שזה כלומית בהשוואה למרקט קאפ של טוקנים. אז בעצם כנראה שעד היום לא הצליחו למצוא את מה שייתן ערך לטוקנים עצמם, אפילו אם התדר עדיין רץ. אני אמת, אני אגיד שבמשך כמה שנים עוד אחרי שהתפטרתי, אני מתוך איזה רגשות נאמנות למאסטר קוין וזה, לא השתתפתי נגיד ב-ICO של איתריום, שהיה מאוד מעניין, זה היה כאילו סוג של מתחרה, ואפילו השארתי את הטוקנים אצלי, כאילו סנטימנטלי כזה, לא רציתי להיפטר מהם, אבל באיזשהו שלב כן מכרתי אותם. והמשכתי הלאה, מה שנקרא. דיברנו על ה-ICOs אחרי מאסטר קוין, היה אתריום, היה התפוצצות של ICOs ב-2017, ממש, כל אחד, אנשים פשוט רואים, דיברו על זה בעיתון ובכל מקום, ילדים שרואים, ששומעים בקבוצות טלגרם, בקבוצות וואטסאפ, על ICO חדש ומגניב, הם רואים את המחיר של ביטקוין, רואים שביטקוין כבר, לא יודע מה, 10,000 או 20,000 דולר בסי, אומרים, וואי, ביטקוין יקר, יש פה טוקן ששווה 3 סנט, בואו ניכנס בטוקן הזה. ועושים כאילו החלטות נורא אמוציונליות, משיקולים של בואו נרוויח עכשיו מהר, בלי להבין בכלל את המהות. אני כאמור, כשנשרפתי מכל הדברים האלה, אז אני כמעט לא השקעתי באף ICO בשנים האחרונות. כן, יש איזה, אני השקעתי במשהו אחר, הנה, וגם בשקף הזה. וכמובן, או כמעט כל ה-ICOs שהיו בכל השנים האלה, הם תכלס סקיורטיז, כן? הם תכלס ניירות ערך, והם לא באמת מבוצעות בצורה חוקית. הרבה מהם חוסמות אמריקאים, חוסמות מדינות, כל מיני מדינות אחרות. אני לא נכנס לזה, אני לא עורך דין, הם יגידו שזה כן חוקי, אולי זה חוקי בג'וריסטיקשן מסוים. אני משאיר את זה לאחרים, אני פשוט לא אהבתי את הסיפור הזה. וגם באמת חשבתי שיש המון הייפ והם מגייסים כסף בעיקר כי אפשר, והם בונים את הטוקן הזה בעיקר כי אפשר, ולא כי באמת צריך את הטוקנים האלה, את רובם. איפשהו בשנה האחרונה פחות או יותר, התחיל להיכנס טרנד שנקרא STOs, שזה Security Token Offering, שזה כמו ICO, זה חברות שבעצם מנפיקות טוקנים, אבל הן אומרות, הן לא מתחבות, הן אומרות, וואלה, אנחנו יודעים שזה Security, אנחנו עובדים עם הרשות לניירות ערך, אנחנו עובדים עם עורכי דין, ולא מנפיקים את זה לכל מי שרוצה, אלא נגיד מקבלים להנפקה רק accredited investors, רק משקיעים קשירים שיש להם אכן בסכום מסוים, או בעצם כל אחד עם הרגולציה במדינה שלו, אבל הם לא מנסים להיות מתחת לרדאר, אלא מנסים באמת להיות שקופים, וזה טרנד שאני לא יודע, אני לא נביא, אבל יכול להיות שכן נגדל. אז השקעתי בעצם באיזשהו VC אחד בשם Spice VC, שהיה אחד הראשונים שעשה STO, ועוד ICO אחר, שני אולי, כמעט יחידי שהשקעתי בו, זה בדאוסטק, שבעצם מנסים לבנות איזשהו ארגון מבוזר, תשתית לדאוס, כמו שאז הזכרתי מימי הפרוטושרס. אבל זהו, אני לא כל כך מתעסק בתחום הזה עכשיו, יותר משקיף, מסתכל. אם יש לכם איזשהם שאלות על משהו, אז תרגישו חופשי. ואם לא, אז תודה שבאתם. אני כן רואה שם שאלה.
רציתי לשאול, מכל הסיבות שציינת במהלך ההרצאה, סיבות הכישלון האפשריות של מאסטרקוין, וכרגע גם, כמו שנראה, תחום ה-ICO באופן כללי, מה לדעתך הסיבה הכי משמעותית? כלומר, האם זה א', היעדר הבהירות המשפטית רגולטורית, האם זה שתיים, שה-value לא היה מספיק ברור, האם זה שלוש, קשיים תפעולים, ארגונים, כלומר, יש כל מיני סיבות, ומעניין אותי לדעת מה לדעתך היא הסיבה אולי הכי מרכזית.
תראה, זו שאלה טובה ושאלה קשה, והיא גם מאוד קשה עבורי, כי גם אני ניהלתי את זה, כן? אז ישר קופץ לי לראש, אתה יודע, אני לא הייתי מספיק טוב, אני לא הייתי מספיק מנוסה, ואולי מישהו אחר היה מצליח יותר טוב וכו. אבל לגבי הסיבות שאתה מציין, אני חושב שבאמת, אתה יודע, זה היה סוג של ניסוי, כאילו, זה לא בהכרח רע שזה נכשל, זה מהות סטארט-אפים, וגם סטארט-אפים מבוזרים, אתה יודע, מנסים כל מיני דברים, בודקים מה עובד. אז זה היה ניסוי, וככזה, לא JR ולא אף אחד מהאנשים שהיו מעורבים, ידעו מראש מה יהיה והבינו לעומק, אבל בסופו של דבר, לא מצאנו אף מודל שבעצם הבטיח, או נתן איזשהו ערך לטוקן. עכשיו, שימו לב, אנחנו רצנו על רשת הביטקוין, אז תמיד היה את האופציה, נגיד מה שאמרנו, זה מה שאמרתי גם קודם, מודל רווח היה, או מודל לעליית ערך המאסטרקוין היה, שאנשים ירצו להשקיע באותם ICOs דרך המאסטרקוין. אבל תמיד אפשר להשקיע ב-ICOs האלה גם בביטקוין ישירות. כן? תמיד עלה למה בעצם צריך המאסטרקוין, אפשר לעבוד רק עם ביטקוין. אז אני חושב שזה הסיבה, אחת הסיבות העיקריות לכישלון של מאסטרקוין, ואנחנו רואים גם בעצם שאתריום שהצליח, ויטליק מצא סיבות אמיתיות, סיבות טובות, למה צריך איתר, למה צריך את הטוקן הזה, כן? צריך גם גז, כדי לחסום את החישובים כל המחשבים שמבדים מזה, שהמיינרים מבדים. וזו סיבה שהיא סוג של make sense. בני, אתה יודע, האם איתר יצליח, האם איתר יצליח יותר מביטקוין, או שביטקוין יבלע לתוכו חלק מהיכולות של איתריום וייתר אותו, אנחנו עדיין לא יודעים, זה עדיין מתרחש. אבל שמה, לפחות כרגע, נראה שיש איזשהו היגיון כלכלי מאחורי זה, ומאסטרקוין ורוב ה-ICO זה אחרים שראיתי, בייחוד כאלה שהם רצים על האתריום נגיד אפילו, אז אפשר לעבוד עם אתריום, למה צריך עוד מטבע? לא שמעתי תשובות משכנעות לזה עדיין.
כמה זמן היית הדירקטור של מאסטרקוין?
הייתי קצת פחות משנה, התערפתי באוקטובר או נובמבר 13, וסיימתי באזור יולי-אוגוסט, שנה הבאה.
אז השאלה היא, כמה מהאנשים האלה, מ-JR וכו, יצא לך לפגוש במציאות? גם במהלך התקופה, ואם אחר כך או כזה, יש לך איזה סיפור משם?
אני חושב שפגשתי את רובם, לא כולם, אבל את רובם פגשתי בחלק מהכנסים האלה, באמת ניסינו לתאם, נגיד את המפתח, המפתח הזה שאמרתי שהוא יתקשר רק באימיילים מוצפנים, ולא רצה להיחשף וזה, אז אותו אני חושב שלא פגשתי, כמו שאני לא יכול לדעת, והיה לנו עוד מפתח אחר שחי באוסטרליה, והיה פשוט מאוד, מאוד רחוק, אבל את רוב המפתחים, היה גם צוות ישראלי, פחות מפתחים, אבל גם יהודית כמובן שעבדה איתנו על הביזדב, ועוד שעבדו איתנו על ה-user experience ועל הגרפיקה, ובאמת יצא לפגוש את רובם, ואת JR יצא לפגוש אולי פעמיים, אני חושב, סך הכל, לא יותר מדי, לא, לא, לא פגשתי אותו פיזית לפני, כמובן, כן, בכנסים. אוקיי, תודה רבה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.